שלום רב למאזינים היקרים בפינת צופי ישועה. אנו ממשיכים את שיעוריו של הרב צבי יהודה זצ"ל בספר ירמיהו, כפי שנכתבו על ידי הרב יאיר אוריאל, זכרונו לברכה. כל כך לא ברור. העובדה כאן לא בסדר. כוונת הרב שהחוסר סדר בדברי הנביא ירמיהו בולט מאוד עד שהוא מחייב אותנו לחפש את המשמעות. וכותב, אומר הרב, בדרך כלל נביאים צמודים למלאכים, כלומר על פי הסדר שלהם. אבל כאן מתגלה הכלל של אין מוקדם ומאוחר. וזה בולט מאחרי יאשיהו. כזכור, יאשיהו היה המלך האחרון, הצדיק שהיה בעם ישראל. שלושת המלכים שבאו אחרי יאשיהו היו יהויקים, בנו של יאשיהו, כשקדם לכך, מלך שמלך לתקופה קצרה מאוד, יואחז. אחריו, אחרי יהויקים, מלך בנו יחניה, או יהויכין, לתקופה קצרה גם הוא, כמה חודשים. ולאחר מכן היה צדקיהו שמלך 11 שנה, ובימיו נחרב היישוב ונשרף המקדש. הסדר בשלישייה יהויקים, יחוניה, צדקיהו. זה מתחיל מהקפים, כלומר הפרקים שמתחילים בקף, שם מתחילים לראות את החוסר סדר כביכול שנאמר בדברי הנביא. בפרק כף א', פעם ראשונה שנפגשים עם מלך מלבד יאשיהו. ב-20 הפרקים הראשונים לא נזכר מלך בישראל שבימיו מתנבא ירמיה, מלבד בפרק ג', שם נאמר כי ירמיהו נשלח לארצות הצפון בזמן יאשיהו המלך. אחר כך כבר לא נזכר מלך אחר. יש להניח אם כן שרוב הנבואות היו בימיו של יאשיהו. כאן בפרק א', מיד אנו נפגשים בתופעה זו של אי סדר, משום שהסדר הוא יהויקים, יחוניה, צדקיהו. וכאן בפרק א', בראשונה מתפרש שמו של המלך האחרון, צדקיהו. במערל, בהקדמתו לספר גבורות השם, מדובר על סדר טבעי וסדר ניסי, סדר מוסרי אלוקי. כלומר, יש סדר שנקבע על פי קנה מידה אלוקי, ולא קנה מידה של עולמנו שלנו, עולם הזמן והאדם. יאשיהו היה בעל תשובה, ועם זה היו בימיו קשיים מהזוהמה שנשארה ממנשה. מנשה מלך יהודה שמלך למעלה מ-50 שנה, ומילא את ירושלים בעבודה זרה ובייסורים אחרים, הטביע חותמת קשה מאוד על ארץ יהודה. אמנם ישנם בפרקים א' כף העוסקים בימי יאשיהו תוכחות קשות, אבל הם אינם מאפיינות את יאשיהו המלך הצדיק ואת רוב העם. הם עוסקות בשאריות ירושת הרשעות מימי מנשה. יש סדרת פרקים אל הגויים. זה נזכר כבר בפרק א', כלומר שעתיד ירמיהו לנבא לגויים. הפרקים האלה מתחילים מפרק מ"ו עד נון א'. באמצע יש נבואות לישראל. ירמיהו מתחיל בימי יאשיהו. בפרק א' כתוב ויהי בימי יאשיהו בפסוק אחד, אחר כך בפסוק אחר ויהי בימי יהויקים עד גלות ירושלים וכו', בימי צדקיהו. הרב מתכוון לזה שהזכיר מקודם שהנביא לא רוצה להזכיר בפסוק אחד את יאשיהו הצדיק יחד עם הרשעות האיומה של יהויקים. ועל כן הנביא מחלק את דבריו על יושיהו בפסוק אחד, ועל יהויקים וצדקיהו בפסוק אחר. קבוצת הפרקים הראשונה, קבוצת ירמיהו ויושיהו, אלה הפרקים כנראה בין א' ל-י"ט. אם נעיז לקרוא לזה נורא, מה יש כאן? איזה דבר מיוחד? מדרגות בנבואה. נורא ממקדשך. המילים נורא ממקדשך לקוחות מפסוק בתהילים שחזל דרשו עליו שיראתו של הקדוש ברוך הוא מתגלית ביתר תוקף על ידי אנשים מקודשים או מקומות מקודשים. וכאן הרב לוקח את צמד המילים האלה לדבר על העובדות הנוראות של קדושת הנבואה בימי ירמיהו הנביא. מעלים בקודש, כאן נורא בירידה. בדרך כלל יש לנו כלל של חז"ל מעלים בקודש. כשעוסקים בפרטים שונים של קדושה, יש לפתוח מלמטה ולהמשיך לעלות. כאן בירמיהו הזעזוע הוא שהירידה נוראה. 10 גלויות גלתה שכינה. אלו ציטוטים מתוך הגמרא בראש השנה למד א', המלמדים שגם גלות השכינה הייתה בהדרגה. כשם שיש עליות בקודש, יש גם ירידות, והירידות האלה היו בהדרגה. הופעת השכינה, ושכנתי בתוכם, אומר הרב, לא הייתה בבת אחת, זו אחר זו. בית שני לא הייתה אותה השראת השכינה שהייתה בבית ראשון. שמואל הנביא, רבם של נביאים, כך מכנים אותו חז"ל, גדול הנביאים הראשונים שהיה שקול כנגד משה ואהרון, כנאמר בתהילים משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. מלכות ומקדש, דוד ושלמה, תור הזהב. בן דוד משיח צדקנו. הרב מדגיש במילים אלו את מדרגת השראת השכינה בגדולתה בבית ראשון, בימי שמואל הנביא, בימי המלכים האצילים המיוחדים, תור הזהב של ישראל, דוד ושלמה, שבזמנם נבנה גם בית המקדש ושרתה השכינה בישראל. משמואל ממשיך הנביא, משמואל באה התוכנית לבית המקדש. כך נאמר בדברי הימים, שדוד המלך תכנן יחד עם שמואל הנביא את כל הסדרים, הן לבניין המקדש, מקדש בירושלים, והן לעבודת המקדש על ידי הכהנים, הלוויים, ו-24 המעמדות של ישראל. דוד ושלמה בסליחות נזכרים יחד, שניים שהם אחד, האב והבן. תפארת מלכות ישראל. אחר כך מתחילים התלבטויות. אחרי תקופתו של שלמה המלך מתחילה הירידה. בשעה שנשא שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל, נעץ קנה בים, ועליו נבנה כרך גדול של רומי. אלו דברי גמרא בסוף פרק חמישי בשבת, המתארים את התחלת ההידרדרות של עם ישראל, שפתחה תהליך של מורדות, שתחילתו בימי שלמה המלך, בשעה שנשא את בת פרעה, בסופו בימי חורבן הבית השני, שכמעט השבית את הקשר של עם ישראל אל הארץ למשך אלפי שנים. ממנו נמשכים הדברים אל ימינו. כוונת הרב כנראה למלחמה בין היהדות והנצרות, שהיא המשך מהמאבק בין ישראל לרומי אדום, רומא מרכז הנצרות בעולם. הכל נפתח בימי שלמה המלך, כאשר נשא את בת פרעה, ובזאת הונחה אבן הפינה למלכות רומי הרשעה. הנבואה עושה מלכים. דוד ושלמה מלכותם נמשכה מנבואת שמואל הנביא ונתן הנביא. כלומר, באופן בריא, המלכים באים לישראל, מגיעים אל מלכות ישראל דרך הנביאים, דרך הוראה מלמעלה. מנשה התופעה האיומה. 50 שנים של מלכות שבהם מילא את ארץ ישראל וירושלים בעבודה זרה, על פי המסופר במלכים ב' פרק א'. השאיר שיריים לתקופת יושיהו. מנשה המלך השאיר שאריות נוראות לתקופתו של יושיהו. נורא בירידה. נבואה השראת השכינה בעם השם, מלכות השם, מקדש השם. מתאר הרב שהירידה פגעה בכוחות הגדולים ביותר של ישראל, אותם הכוחות שיסודם בהשפעה האלוקית על ישראל. שלמותם של ישראל באה לידי ביטוי בגילוי הכוחות הנפלאים של נבואת שמואל הנביא, הנביאים שבאו אחריו, מלכות דוד, המלך ובית המקדש בימי שלמה. עם יושיהו, חיסול מלכות ירושלים. מכאן המלכות הולכת ויורדת. אין כאן סדר. אין כאן סדר זמנים. אבל יש לחפש סדר העניינים. סדר מסוג אחר. לא לפי יום ראשון, שני, שלישי ורביעי. סדר העניינים. כוונת הרב שהפרקים בירמיהו מכף א' ואילך נמשכים לא לפי סדר כרונולוגי המוכר לנו על פי סדר הזמן, אלא לפי סדר עניינים כפי שהעין האלוקית רואה אותו. איך הולכת ההתבוטטות מאחרי יושיהו? לאור המסגרת כף א' למד ז', אותם הפרקים, 16 פרקים שמתחילים בכף א' ומגיעים עד למד ז', יש מקום לעיין מה יש בפנים. מלכות ישראל הולכת ויורדת. עניין גלות השכינה מקביל לירידת הנבואה השייכת אל העם הזה והמלכים האלה. ירידת דבר השם, דבר התגלות השם השייכת לעם הזה, למדינה הזאת. עניין גלות השכינה והנבואה מופיעים במצדדים שונים. זהו עניינו של המעבר מיושיהו לשלושת המלכים שאחריו. דבר השם בפרפוריו, בייסוריו. אם נתפוס מסכתה כזאת, כף א' למד ז', כלומר חטיבת הפרקים כף א' עד למד ז' הם בבחינת מסכת שלמה, מסכת התמוטטות. ההסתבכות, ההתבלבלות, הירידה, לנביאים נשבר ליבי. הרב מצטט כאן פסוק מפרק כ"ג מדברי הנביא עד כמה כואב ליבו על שבר הנבואה. חבריי הנביאים, נשבר ליבי בקרבי, התדרדרות הנבואה. הרב מפרש כאן עד כמה צערו של הנביא הוא על נביאי האמת, שבגלל מצבה של האומה הנבואה מסתלקת מהם. לא רק הכוונה על נביאי השקר הנזכרים יותר מאוחר, אלא ירמיהו מתעונן על צערם של חבריו הנביאים, נביאי האמת. צדקיהו, בריאה משונה. מצד אחד, ויעש הרע בעיני השם ככל אשר עשה יהויקים. אלו דברי הכתובים בספר מלכים על צדקיהו. ולפעמים חז"ל אומרים שצדקיהו מלך צדיק. זה מבלבל. דברי חז"ל קדושים, צודקים, גם זאת עובדה תמוהה, מסחררת. אם חז"ל אומרים שצדקיהו היה צדיק, זאת אמת. צריך להבין איך זה עומד, איך זה מסתדר עם דברי הכתובים. שם נאמר על צדקיהו שהיה מלך שעשה הרע בעיני השם. מה יש כאן סוף סוף? במילים אחרות, מי הוא צדקיהו, צדיק או רשע? יש בגמרא בהוריות מושלם במעשיו. כאן עוסקים במלך אחראי על הדור. בספר ויקרא כתוב, אשר נשיא יחטא לאשמת העם. יש קשר בין הנשיא ובין העם. כשהתורה מדברת על חטאו של הנשיא, היא מוסיפה את המילים לאשמת העם. הפרנס והדור קשורים ביחד. כך מבואר בפרק י"ט במסילת ישרים. שם מבואר שמעלת החסיד הגדול הוא זה שמשתדל להגן בזכויותיו על כל הדור. צדיק גדול הוא על גבול החסידות. מעלת הצדקות היא קיום החובה, ואילו החסידות היא לפנים משורת הדין. זהו עניינו של צדיק גדול. הגמרא בבבא מציעא, בסוף פרק הסוחרת האומנים, מביאה שאלה דינא הכי, ועונה למען תלך בדרך טובים ואורחות צדיקים תשמור. כוונת הרב לסיפור המובא בגמרא על רבא בר בר חנה, אחד מגדולי האמוראים, ששכר פועלים לשאת לו חבית יין ממקום למקום, ואותם הפועלים שברו בדרכם את חבית היין של רבא. הגיעו למשפט לבית דינו של רב, רב פטר את הפועלים מלשלם נזק, וחייב את רבא, בעל חבית היין, לשלם להם שכר עבודה. וכששאל רבא מה הדין, האם זה מתקבל על הדעת, שהם שבקו לו את החבית ועוד ישלם להם שכר, אמר לו רב שלפי מדרגתו הוא חייב לנהוג לפנים משורת הדין ולא רק על פי הדין. וציטט לו את הפסוק במשלי, למען תלך בדרך טובים ואורחות צדיקים תשמור. כאן גדר הצדקות ומעשה של חסידות. מבחינת האישיות היה צדיק, כוונת הרב לצדקיהו המלך. בגדלות צדקות, גדלות קדושה, צדיק גמור מבחינה אישית, אבל לא מבחינת המלכות, ולא מבחינת הדור. בפרשת כי תבוא, בתוכחה, בדברים פרק כ"ח, נאמרו דברים איומים על אסונות שבאו על עם ישראל. הדבר הנורא ביותר, היותר נורא מהכל, נאמר שם, ויפלא השם את מכותך ואת מכות זרעך, ושם נאמר גם כל מכה אשר לא כתובה בתורה. כלומר, יש כאן מכה נפלאה, מכה פלאית, שאין לה מילים בתורה. ובדברי חז"ל נאמר על כך, במסכת מועד קטן, הפלאה זו איני יודע מהי. מכה שלא כתובה בתורה, יותר מכל התוכחה. כל האסונות, כל המכות כתובים בפירוש. כללות על שבר, על אסונות, על מלחמות קשות, על משברים כלכליים, אפילו על גלות מהארץ, אפילו על סבל נורא בגויים. מה גרוע יותר מכל אלה? מהי המכה שהתורה לא רוצה אפילו להזכיר, לא ניתן להתבטא? יש טרגדיות כאלה, אומר הרב, שלא ניתן להם לא ביטוי אלוקי ולא ביטוי אנושי. חז"ל אומרים, בהסברת המכה שלא כתובה בתורה, על פי הפסוקים בישעיה, שם כתוב, הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא, ועבדה חוכמת חכמיו ובינת נבונה ותסתתק. כלומר, המכה שלא כתובה בתורה היא שקיעת כוח התורה בישראל. זאת המכה הקשה ביותר שהתורה לא רוצה לבטות אותה. ייתכן להבין את זה בדרך הבאה. אם העניינה של המכה ובניגוד לכל התורה כולה, איך ייתכן שהתורה תכתוב דבר שהוא בניגוד לה? על כן, אומר הנביא ישעיה, ועבדה חוכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר. יש חכמים ויש נבונים, ועבדה חוכמתם. נאמר בירמיהו, תופסי התורה לא ידעוני. תופסי התורה הם תופסי התורה, אומר הרב, גדולי תורה אמיתיים, והם אותם גדולי תורה לא ידעוני. באופן אישי כשלעצמו חשוב. האדם יכול להיות מוגדר כחכם, נבון או תופס תורה, אבל המצב הכללי הוא ירידת שכינה במידה כזו שזו המכה שלא כתובה בתורה. יותר ממה שגויים יכולים לעשות, נפילת הרוח בפנים. הרב מבאר מדוע מכה זו יותר קשה מכל המכות, כי כל המכות הבאות על ידי גויים יכלו לפגוע בגוף של ישראל. מכה זו פגעה ודלדלה את הרוח של ישראל, שעליה לא הייתה שליטה לגויים. מלך ישראל שיהיה צדיק גמור, וצדיק גמור כמה פעמים, כמה פעמים בדברי חז"ל נזכרה צדקתו של צדקיהו, ומושלם במעשיו, ובכל זאת, המצב הכללי בעם בימיו להפך מהקצה אל הקצה. זהו עניינו של המלך הראשון שמופיע אחרי יאשיהו. הבלטה, תראה לאיזה מצב הגיעה הירידה הזאת. הירידה הזאת מביאה בסופו של דבר. אמרנו קודם לנביאים נשבר ליבי בקרבי, מה דבר השם ומענה השם. ומסע שהם לא תזכירו, הסתבכות בתוך העם. יש כאן גערת הנביא כלפי עם ישראל הקורא לנבואה מסע סבל, מה שמראה לנו כי עם ישראל הגיע למדרגה שהוא לא מבין את הנבואה ומעלתה. הוא קורא לכך מסע. הנבואה הולכת ויורדת. עם ריבוי המראות, בדברי ירמיהו מתחילים להיראות כל מיני מחזות, מראות, שהנביא צריך לפענח ולבאר למה הכוונה. הרמב"ן ואור החיים בפירושם לסוף פרשת בעלותך כותבים שריבוי המראות אצל נביא יש בו סימן ברור לירידת מדרגת הנבואה ומעלתה. ממשיך הרב, נביא הוא דברן. כשם שנאמר, ואהרון אחיך יהיה נביאיך, מלשון ניב שפתיים. נבואה זה לא לכתיבה. יש מסורת בבבא בתרא, הדנה בכתיבת ספרה נבואה מכתבם. בדרך כלל, רוב הנביאים העבירו את הנבואה בעל פה. אחרים כתבו אותה. אדם נברא בחישרון הדיבור. כך נאמר, בראשית, מאלה נפוצו הגויים ללשונותם. אחרי הלשון מופיע הכתב, חלק שני המצטרף. כמו בדיבור, גם צורה של כתב. כך נאמר במגילת אסתר, אל היהודים ככתבם וכלשונם. המדרגה העיקרית של האומה, כשנזכרת אצל האדם ביצירתו, בספר בראשית, היא הלשון. רק אחר כך מופיע הכתב. בימי הכתובים, בימי הגלות, התהפך הסדר. במגילת אסתר נאמר, אל היהודים ככתבם וכלשונם. מדרגה ראשונה, ניב שפתיים, דיבור. מדרגה שנייה, הכתב. ירמיהו בולט שהוא היה נביא, דברן וכתבן. הנביא מצווה לכתוב את כל הדברים שהקדוש ברוך הוא דיבר אליו, מאז יאשיהו ועד עתה. כך ניתן לראות כי בכמה צדדים הנבואה הולכת ויורדת, הולכת ונעלמת מעם ישראל. גם באי סדר לכאורה שקיים בדברי המלאכים, וגם בדברי הנביא על המשבר של הנביאים, לנביאים ישבר ליבי, ובזאת שנתרבו המראות, והדבר האחרון שהנביא החל לכתוב, הוא גם מצווה לכתוב. הכתב הוא לדורות רחוקים, הנבואה, הדיבור הוא לדור הקרוב. הכתיבה לדורות הרחוקים מעידה שכנראה עם הדור הקרוב אין עם מי לדבר. אולי בדורות האחרונים יבוא יום והדורות יבינו, יתקרבו, יוכלו קצת ממשהו לטפס ולהתקרב להבנת עניינה של הנבואה. ולכן בירמיהו הנביא שמנבא על הגלות יש התחלה של כתיבה לדורות רחוקים, כפי שנאמר, למען יעמדו ימים רבים. עד כאן שיחתנו להיום, ובעזרת השם נמשיך בדברי הרב על ירמיהו בפעם הבאה, ועד אז בשורות טובות, ישועות ונחמות, במהרה בימינו.